הרב בני לאו, יהושע, פרק כ"ד.
זהו, אנחנו בפרק הסיום של ספר יהושע, פרק כ"ד, ויאסוף יהושע את כל שבטי ישראל שכמה, ויקרא לזקני ישראל ולראשיו ולשופטיו ולשוטריו, ויתייצבו לפני האלוהים, ויאמר יהושע אל כל העם. שימו לב רק לפתיחה הזאת. אנחנו מצד אחד אוספים את כל השבטים לשכם, דווקא לשכם, עוד מעט נדבר על זה. אחר כך הוא קורא באופן מיוחד למנהיגות שאותה ראינו בפרק הקודם, בפרק כ"ג, שלהם הוא נתן את הצו העיקרי שלו, שאומר תיזהרו, תיזהרו, תשמרו על הייעוד ועל הייחוד. ועכשיו הוא קורא לכל העם, מעמיד את הזקנים להתייצב לפני האלוהים, ואז הוא מתחיל את הנאום. הנאום שלו פותח בהיסטוריה. הוא פונה אל כל העם, כה אמר השם אלוהי ישראל, בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם, תרח, אבי אברהם, אבי נחור. אני רק מדמיין את הקטע הזה שעומד המנהיג הזקן הקשיש, ואומר, רבותיי, אני רוצה להתחיל לספר לכם. וזה ממש נשמע כמו בדיחה אצלנו, שאומר, אתה מתחיל לספר לנו על תרח, תרח אבי אברהם, כן, לאן לקחת אותנו, כמה רחוק, כשאנחנו מדברים למשל בליל סדר, כשיושבים בהגדה של פסח, ואומרים, צריך להתחיל לספר בגנות לפני הגאולה. אז שואלים, מאיפה להתחיל? אז אומרים, עבדים היינו לפרעה במצרים. או יש כאלה שקצת יותר מרחיקים לכת, אומרים, לא, לפני מצרים, אנחנו נגיד, ארמי עובד אבי וירד מצרים, אנחנו מדברים על ארם, מדברים על לבן. פה יהושע קופץ איתנו אל מעבר להיסטוריה. הרי כל אחד שישאלו אותו מאיפה מתחיל הסיפור שלנו, יגיד אברהם אבינו, לך לך. אומר יהושע, לא רבותיי, הסיפור שלנו מתחיל בתרח, אבי אברהם ואבי נחור, כי אנחנו מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. בעצם המפתח להבנת הנאום של יהושע מתחיל בדבר הזה. אני רוצה לספר לכם סיפור, זה הנרטיב של יהושע שמוטבע אחרי זה בעומק התודעה היהודית, אני הייתי אומר, מי יהושע בן נון כאן בפרק כ"ד, דרך רבי יהודה הלוי במאות מאות מאות שנים אחריו, ועד אלינו, במובן אולי העיקרי שאתה שואל, לא רק מאין בנו, אלא למה בנו. מאין בנו, אתה אומר, היינו בעבר הנהר, מעבר הנהר ישבו אבותיכם, אבל אז הוא אומר כך, ויקח את אביכם, את אברהם, מעבר הנהר, והולך אותו בכל ארץ כנען, והרבה את זרעו, ויתן לו את יצחק, ויתן ליצחק את יעקב ואת עשיו, ויתן לעשיו את הר סעיר, ויעקב ובניו ירדו מצרימה. אתם שומעים כאן ממש ממש את התהליך של ההתמיינות של הבחירה. ההתמיינות של הבחירה, איך שיושב אלוהי ישראל ואומר, אני בוחר. אני בוחר לאט לאט מתוך עולם של עובדי עבודה זרה, אני מייצר את הסולת הזאת שנקראת העם הנבחר. זוהי תודעה מאוד אליטיסטית, תודעת סגולה של עם. יש ויכוח כל כך גדול בין רבי יהודה הלוי לבין הרמב״ם בשאלת התודעה הזאת. האם הסגולה היא סגולה של מעמד הר סיני של קבלת התורה, או הסגולה היא הסגולה הבחירית שאנחנו נבחרנו להיות לעם סגולה. זה רבי יהודה הלוי, וכאן אתם שומעים את יהושע חד משמעי, אתה קורא את הפרק, הופך בו והופך בו שוב ושוב, ואתה מחפש את מעמד הר סיני, תחפשו, לא תמצאו, אין מעמד הר סיני בנאום הגדול של הבחירה, שמתאר אולי הממשיך הגדול של משה, המנהיג שהכניס אותנו לארץ, הוא מתאר לנו את הבחירה, זה הסוד של הנאום של יהושע, הנאום הזה צרוב בתודעת האומה שלנו לאורך כל תולדות מחשבת ישראל. וכשאנחנו מדברים על הנקודה הזאת של הבחירה, צריך לזכור עוד דבר. הבחירה היא גם בחירה שאנחנו בוחרים בו. זאת אומרת, אחרי שירדנו מצרימה, אומר יהושע לעם, עכשיו אתם בחרתם לכם את השם. איזה קריאה. בפסוק כ"ב, אחרי שהוא בחר בכם, לא בתורה, אלא בחר בכם בעם סגולה, הוא בחר בכם מכל העמים. עכשיו בפסוק כ"ב, ויאמר יהושע אל העם, עדים אתם בכם, כי אתם בחרתם לכם את אדוני לעבוד אותו, ויאמרו עדים. וואו, פעם ראשונה שאנחנו שומעים, שבחירה היא בחירה של העם את השם, ולא רק הבחירה של השם את העם. הבחירה הזאת שהיא דו צדדית, היא בעצם הסגולה הגדולה שאחר כך יבוא התלמוד בכמה מקומות ויגיד לנו את הדבר הזה, שלריבונו של עולם גם יש תפילין. איזה דימוי מופרע ממש שמתאר כאילו אתה מדמה תפילין של קשר תפילין של ריבונו של עולם. ואתה שואל בתלמוד מה כתוב בתפילין שלו. אז זה אומר, התלמוד עונה, כתוב בתלמוד שלו, בדיוק אל מול התפילין שלכם. בתפילין שלכם כתוב, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. בתפילין שלו כתוב, ומי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ. אתם שימו לב, אחד מול אחד. שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. ומי אתם, עמך ישראל, גוי אחד בארץ. וזה נקרא, אתם עשיתם אותי חטיבה אחת בעולם, ואני עושה אתכם חטיבה אחת בעולם. ככה נראה הרגע הגדול, הנאום הגדול, שיהושע קורט את הברית בין העם לבין אלוהיו. ואז הוא עושה מה שעושים בברית, הוא עושה את זה בשכם, לוקח אבן גדולה, שם אותה תחת האלה, ואומר לי, אומר יהושע אלה, הנה האבן. היא העדה. היא שמעה את כל אמרי אדוני אשר דיבר עמנו, והייתה בכם לעדה, פן תכחשון באלוהיכם. אתם רואים מה זה? כשמשה רבנו עושה את הברית שלו לפני יציאתו מן העולם, אז הוא אומר לשמיים ולארץ, האזינו השמיים, תשמע ארץ אמרי פי. הברית של משה רבנו היא ברית של שמיים וארץ. הברית של יהושע היא של אבן, מכיוון שמשה רבנו מעביר את הבשורה הגדולה, את הברית הגדולה עם התורה. והברית של משה היא ברית של שמיים וארץ של מדבר. אין לה טריטוריה, אין לה אדמה. אצל יהושע, כשגומרים את הספר, יש ארץ, יש נחלה, יש אדמה, ולכן את הברית קורטים לא בשמיים, אלא קורטים את הברית עם אבן גדולה, תחת האלה, שמה עושים ברית. זה ממש דבר כל כך גדול. הדבר הזה חוזר אחר כך בימי בית שני, כשעזרא סופר מגיע בעלייה השנייה של הבית השני, ממש אותו דבר אנחנו שומעים, שם שם לו חוק, אומר עזרא, וישמע לחוק למשפט לישראל, ללמד ישראל חוק ומשפט. זאת אומרת, אנחנו מחוקקים באבן את התורה שנמצאת בתוך האתיקה של עם ישראל. יהושע, לפי המסורת, לא רק הסתפק במילים, אלא גם תיקן תקנות. מספר לנו התלמוד שעשר תקנות תיקן יהושע בכאן, בברית הזאת בשכם. הוא התנה תנאים, למשל, לגבי רועי צון, שיהיו רועים בחורשים ולא במטעים. הוא תיקן את התקנות של מעיינות שיצאו לבני העיר, הוא תיקן את תקנה של כנרת, של ימה של טבריה, שהדייגים ייזהרו לא לפרוס קלעים בגלל הספינות, הוא תיקן כל מיני ענייני גשמים ודרכים, ממש פרקטיקה של חיים. הוא לא דיבר על השמיים, הוא דיבר על הארץ. התקנות שלהם הן תקנות של מוסר חברתי, של הכרה בגבולות הבעלות, של הכרה בזכויות הפרט, של הכרה בזכות התעסוקה. כל התקנות האלה שכדי לקרוא אותם צריך להיכנס למסכת בבא קמא בתלמוד הבבלי, דף פי א', אתם רואים זכויות אזרח, זכויות עם, זכויות חברה, פשוט ספר יסוד לחברה מתוקנת. ככה פורש יהושע מן העולם, משאיר אחריו את ספר החוקה הגדול, משאיר לנו באמת את האתוס הגדול. ואז אנחנו נפרדים מן הספר. נפרדים מן הספר לא סתם. ממש כמו אצל משה, שיש לנו רגע של פרידה, של וימות משה, גם הפסוקים האחרונים, אחרי שיש אבן, אחרי שיש ברית, אחרי שיש תקנות שתיקן יהושע, מסתיים הספר במילים האלה. פסוק כ"ח. ויהי אחרי הדברים האלה, וימות יהושע בנון עבד אדוני בן 110 שנים. אני קורא ומאוד מתרגש. הרי כל הזמן איך קראנו ליהושע? אני מזכיר לכם את הפרק שהתחלנו לפני 24 פרקים, את פרק א', אז אני הקפדתי להגיד לכם שהפסוק מתחיל, הספר מתחיל, ויהי אחרי מות משה עבד אדוני, ויאמר אדוני ליהושע בן נון, משרת משה. ככה נראה הפסוק הראשון, כאילו שלא נתבלבל, יש פה היררכיה כל כך ברורה, משה עבד השם, ויהושע משרת משה. וכאן מסיימים את הספר עם תעודת הוקרה שנותנים, כולנו נותנים ליהושע בן נון, ואנחנו מפסיקים לקרוא לו בשם הזה של עבד משה או משרת משה. וימות יהושע בן נון, עבד אדוני, בן 110 שנים. ואז מספרים על הקבורה שלו בגבול נחלתו, בתמנת סרח אשר בהר אפרים מצפון להר געש, ודיברנו על זה כבר. מספר לנו המקרא בסיום עוד דבר אחד, אחרי קבורת יהושע. פסוק למד ב', פסוק אחד לפני סוף הספר, את עצמות יוסף, אשר העלו בני ישראל ממצרים, קברו בשכם בחלקת השדה אשר קנה יעקב מאת בני חמור ובשכם במאה כסיתה, ויהיו לבני יוסף לנחלה. פסוק אחד לפני אחרון, מכניס אותנו אולי הדרמה הגדולה, מחזיר אותנו לסיפור יוסף ואחיו, ואל עצמות יוסף, שכבר בספר בראשית, לפני סופו, משביע יוסף את אחיו, אומר להם כך, אנוכי מת, אלוהים פקוד יפקוד אתכם, ואלה אתכם מן הארץ אל הארץ אשר נשבע, וישבע יוסף את בני ישראל לאמור, ועליתם את עצמותיי מזה. הצוואה של יוסף היא מאוד מאוד חזקה. הוא אומר, אני מצווה אתכם, העצמות שלי יעלו איתכם. ובאמת, אנחנו שומעים את זה בספר שמות, ויקח משה את עצמות יוסף אמו, כי ישבע ישביע את בני ישראל. פעם אחרת, זה כאן אצלנו. עצמות יוסף אשר העלו בני ישראל, קברו בשכם. המדרש חוגג על הדימוי הזה, איך יוצא משה ממצרים, כולם עסוקים בלקפל את הפקלאות, כולם עסוקים בבהילו יצאנו ממצרים, ורק משה עסוק בדבר אחד, משה עסוק בלחפש איפה נמצאים העצמות של יוסף ששקועות עמוק בתוך הנילוס. יש על זה דימויים במדרשים, חגיגה שלמה, איך יוצאים עם לקיחת העצמות של יוסף, שהים נבקע רק שראה את ארונו של יוסף, אחר כך יהושע ממשיך, תארו לכם את המסע הזה, בכל מקום שמשה הולך, עצמות יוסף עמו, משה מסתלק מן העולם, עצמות יוסף עם יהושע, ורק כשעצמות יוסף נכנסות לעומק האדמה, רק אז נשלם את המלאכה הגדולה בעצם לאן חזרנו. אם אתם חושבים על התמונה הזאת, שכם, עצמות יוסף וקבורתם, אותי זה לוקח באופן אסוציאטיבי למכירת יוסף. אתם זוכרים שיוסף נמצא עם אבא שלו בחברון, ואז האחים הולכים לראות בשכם, ויוסף אומר יוסף אומר לאבא יעקב, אני הולך יעקב שולח אותו, לך נראה את שלום אחיך, והשיבני דבר. המשימה של יוסף היא למצוא את האחים ולהשיב אותם, ושם מתרחשת המכירה הנוראה בעמק דותן, אחרי שהם הלכו משכם. משכם מתפצלת ממש האחווה, נשאו מזה, אומר לנו האיש שם בשדה בשכם, מה זה נשאו מזה? זין והי, שתי האותיות בגימטריה, הם 12. את החידוד הזה כבר רש"י מלמד אותנו, הסיעו עצמם מן האחווה. שם בשכם בטלה אחווה מן המשפחה. שם בשכם איבדנו את הלוז הזה, את הקשר שלנו. שם בשכם התפרקנו לעצמות עצמות מפוזרות. שם הלכנו למצרים, משם ירדנו, משם איבדנו. וכשחוזרים לארץ ישראל, חוזרים עם עצמות יוסף. וקוברים את עצמות יוסף בשכם, ומגשימים בעצם, סוגרים את אותו מעגל שאיתו התחלנו, את אותו מעגל שאומר יעקב ליוסף, לך נא ראה את שלום אחיך, והשיבני דבר. אז הנה יוסף עכשיו קבור שוב בשכם, הפעם בשלום, הפעם באחווה, יהושע קבור, יוסף חוזר להיות קבור, אחרון חביב, אלעזר בן אהרון מת. ככה נגמר הספר, ויקברו אותו בגבעת פנחס, בנו אשר ניתן לו בהר אפרים, גם הכהן מסתלק, גם המנהיג מסתלק, גם הזיכרון של יוסף מסתלק, ואנחנו בעצם יוצאים מן הספר בהסתלקות מוחלטת של כל הדמויות שהביאו אותנו משם לכאן. דור ראשון לגאולה אנחנו, ואין על ראשינו כרגע אף אב גדול שינחה אותנו דרך. איך תראה הדרך שלנו בפרק הבא, נטולי מנהיגות? הצלחה לספר שופטים.